שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק השני במספר בפודקאסט לצמוח מחדש. שמי גיל דבורה, ומדי פרק אני וקרן נערך פה אנשים מדהימים שעברו חוויה מטלטלת בחייהם ומצאו את הדרך לצמוח מחדש. היום אנחנו נפגוש את נדב ביטון, בחור מקסים בן 20, שבמהלך חייו הקצרים עבר שני משברים אישיים, מהם אף הגיע למחשבות אובדניות, ובצורה מדהימה מהמקום הכי נמוך שהוא היה, הוא מצא את דרכו לצמוח. והיום הוא בוגר לימודי NLP, ועובד ועוזר ומטפל בצעירים להתגבר על אתגרים ועל משברים בחייהם.
שלום נדב, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר, תודה שבאת.
תודה שבאת, כיף לראות אותך.
תודה שהזמנתם אותי.
אז בוא תספר לנו קצת על הילדות שלך. ומה בעצם הוביל אותך למשבר ראשון שחווית בגיל כל כך צעיר?
זה התחיל כבר בגן חובה, שהייתי מוגדר כסוג של ילד בעייתי במרכאות, והייתי כבר מהגן, הייתי בורח מהגן כבר, ברחתי ממנו 3 פעמים.
איפה הגן היה? איפה הוא ממוקם?
הוא היה יחסית קרוב לבית שלי, ביישוב.
איזה יישוב אתה גדלת?
יישוב נעלה.
אוקיי. אזור מדהים.
כן, אזור יפה.
זה ילדות כיפית שם, בית החופשית.
ילדות מצוינת.
מדהים.
ילדות מצוינת. וברחתי מהגן 3 פעמים, וגם סיפרו לי, כי אני לא ידעתי את זה, שממש חיפש אותי ועד היישוב, חיפשו אותי ולא הבינו לאן נעלמתי. ואני ברחתי בתכלס הביתה, כי לא רציתי להיות שם. היה לי ממש קשה. גם עם הילדים, גם עם הגננות, וזה הגיע תהיה גם לכיתה א', שאחרי כל בית ספר, אחרי כל סיום בית ספר, כל ילד אחר היה מתחיל איתי מכות. אין יום שאני לא זוכר יום שלא רבתי, שלא רבו איתי או שאני לא רבתי, ולקחו אותי גם לפסיכיאטר, כי הייתי מפריע בשיעורים, ורצו לבדוק כאילו אם יש לי הפרעות קשב. ומצאו שיש לי אבחון של ADHD, והביאו לי כדורים, ושם התחלתי לקחת כדורים, בתחילת כיתה ב'.
אתה זוכר שבעצם עברת את האבחון והודיעו לך, הסבירו לך מה זה בכלל הפרעות קשב, או היית ממש צעיר בשביל להבין את זה?
אני זוכר שלקחו אותי לבחון, אבל אני לא זוכר שהסבירו לי בדיוק מה זה.
אז גם שלקחת את הכדור בעצם לא ידעת איזה כדור אתה לוקח?
אני ידעתי שהוא כביכול יעזור לי להתרכז בשיעורים וללמוד, ולהפסיק לעשות בעיות ולהפריע בשיעורים.
ובעצם זה הטיפול היחידי שנתנו לך, רק כדורים?
כן.
לא היה במשהו במקביל?
לא.
ללמד אותך כלים, להתמודד עם כל מיני מצבים בכיתה או בחוץ לכיתה?
לא שאני זוכר. היה רק כדורים. כי גם לא דיברתי יותר מדי על מה שעשו לי בבית ספר. לא סיפרתי לאף אחד.
גם להורים לא?
גם להורים לא. עד שזה הגיע למצב קיצוני, שגם קיבלתי מכתב מהבית ספר, שאני עושה מלא בעיות, ושאני מפריע בשיעורים, וכבר שם סיפרתי לאמא שלי. וכמובן, היא ניסתה לדבר עם ההורים של אותם ילדים, אבל זה לא עזר. כי היא לא בשליטה שלהם, מה הילדים שלהם יעשו בבית ספר. ואני זוכר שכאילו ממש התחלתי לקחת את הכדורים כיתה ב', ולאט לאט כל הבלגן שהייתי עושה, הוא התחיל לדעוך, אבל גם ימים שהייתי שוכח לקחת, המורה הסכימה ללמד אותי בלי זה. היו קוראים להורים שלי להביא את הכדורים, כדי שהם לא יצטרכו להתמודד איתי. ואז עברנו כולם ליישוב שלנו ללמוד, כי בנו בית ספר חדש. היינו כיתה קטנה של 25 ילדים. וגם שם, זה היו בערך אותם מורים, וגם הגדילו לי את המינון, כי המינון הפסיק בשלב כלשהו בשיעורים, ואז התחלתי להפריע עוד פעם, וזה לא עזר לי. אז הגדילו לי את המינון. ואז התחיל גם הדיכאון, כאילו, התחלתי להיות בדיכאון, התחלתי להיות בתת משקל, הראתי במשקל משמעותית.
זה השפיע גם מפן החברתי?
כן, כמובן, אני לא הייתי יוצר אינטראקציה יותר מדי עם אנשים. חוץ ממדי פעם שהייתי מנסה ללכת שחק כדורגל, שהספורט שזה הדבר היחיד שהייתי טוב בו. אבל כן, היו ציונים טובים, אז הכל טוב, כביכול. אבל הייתי חוזר הביתה, הייתי חוזר כאילו בדיכאון, לא הייתי יוצא כל כך מהחדר, וגם העניין החברתי, התחילו להזמין אותי למקום, פתאום אני מגיע, אני קולט שאין אף אחד. מתקשר, מנסה להבין איפה כולם, אף אחד לא עונה לי.
עשו לך קטעים כאלה.
עשו לי קטעים שכאילו חברים שלי, אבל הם לא באמת נמצאים שם. ואני זוכר שפעם אחת מישהו התקשר אליי, זה היה בערב, והוא אמר לי, תקשיב נדב, אני רציתי להזמין אותך, אבל אף אחד מפה לא רצה שתבוא.
ואיך הגשת?
הרגשתי, מה זה נורא? כאילו, אין לך מה לעשות עם זה כל כך, אבל אתה מרגיש שכאילו, למה לא אוהבים אותי? למה אף אחד לא רוצה כאילו לשחק איתי, להיות איתי?
ואתה מרגיש בודד.
מרגיש מאוד
ילד בודד. ילד קטן בודד, ואף אחד לא עוזר לך, ואתה גם לא משתף את אף אחד כל כך.
בדיוק, כי אני לא ידעתי בדיוק איך להתמודד עם הסיטואציה, לא הכרתי את זה.
קרן, אני חושב שגם נושא זה הוא חשוב, כי היום כמעט כל בית בישראל, יש ילדים שמוגדרים כביכול בהפרעת קשב וריכוז. עכשיו, אחד הדברים שבאמת זה, לא יודעים איך לטפל בזה, כי מצד אחד הילד הוא שמח, הוא מאוד פעיל, הוא מאוד אנרגטי, אבל כדי לשבת בכיתה, זה דבר שקשה לו. אז במקום בעצם להתאים את מערכת החינוך לילדים עם הפרעות קשב וריכוז, אז בעצם מצאו איזשהו פתרון, שהוא טוב, לחלק הוא טוב, לחלק הוא לא טוב, שנותנים בעצם את הכדור, את הריטלין, כמו שכולם מכירים. אבל לפעמים גם הריטלין, אומנם לפי המערכת החינוך, אתה, זה כאילו עוזר לך כביכול, כי אתה מקבל ציונים טובים, אבל מצד שני, אתה מקבל מעין הפרעות, אם זה נפשיות, או אם זה הפרעות שגורמות לך, למשל, להיות בדיכאון ולהגיע לדברים מסוימים. וזה באמת משהו שמאוד חשוב, כי צריך לשים, ואני אומר, אנחנו מדברים גם מניסיון, כי גם אצלנו, בסופו של דבר, אנחנו מכירים בכיתה שכולם עוברים את הדברים האלה, ואנחנו רואים ילדים שפתאום באים וההתנהגות שלהם משתנה. אז אני חושב שבאמת חשוב לשים לב, לא רק האם זה, הציונים שלו טובים, אל איך האדם עצמו מרגיש, איך הילד מרגיש, אז זה מאוד מעניין, ונשמח שתמשיך לספר לנו מה קרה באמת בהמשך.
אז הגענו לכיתה ג' וכמובן שגם בתקופה הזאת, אבא שלי גם לא כל כך היה בבית, הוא היה, המצב הכספי גם לא היה הכי טוב, אז הוא גם עבד בשתי עבודות, והוא היה יוצא בבוקר מוקדם, וחוזר בערב מאוחר, אז לא יצא לי יותר מדי לראות אותו, ומתי שכן יצא לי לראות אותו, זה היה ברגעים שהוא כעס עליי, שזה מה שאני זוכר. וגם היום הוא יודע את זה, והוא עשה תיקון על זה כמובן. אבל
למה בעצם הוא כעס עליך?
כי
הפרעת גם בבית?
הייתי עושה דרמות בבית, כי חיפשתי יחס בסופו של יום, ולא ידעתי איך לקבל את היחס הזה, אז מצאתי את זה לעשות דרמות, לחפש את זה שאני פצע או משהו, כדי שכאילו ירחמו עליי, או שיהיה משהו שיביא לי יחס.
משהו שימשוך את זה תשומת לב עליך.
תשומת לב של האחרים, כן.
שרצית.
כן, בדיוק. וזה לא עזר, כמובן, וגם הכדורים לאט לאט לא הפסיקו להשפיע. אז הגדילו לי את המינון ל-36 מיליגרם, שהייתי במשקל של 40, כיתה ג' ד' כבר באזור הזה. ואז גם הדיכאון וגם ההסתגרות עם עצמי.
הכדורים גם משפיעים על התיאבון.
נכון, אז לא הייתי אוכל בכלל, כל היום. רק באזור הערב, זהו, זה מה שהייתי אוכל. וגם ההצקות מהחברים כמובן המשיכו, וזה ידרדר. ואז היה פעם אחת שגם רבתי עם אמא שלי, שאמרתי, טוב, כאילו, לא אוהבים אותי, לא בבית ספר, לא אוהבים אותי בבית. החלטתי לקחת את הדברים שלי ופשוט לברוח מהבית. ואמרתי, אולי אני אמצא מקום שיהיה לי טוב בו. מקום שלא יריבו, לא יריבו איתי ולא יחשבו שאני לא מספיק טוב.
אז בעצם כועסים עליך כי לא מבינים אותך. זה לא כי עשית על משהו לא בסדר. פשוט ההתנהגות שלך הייתה בגלל שאתה לא יכולת לשלוט בדרך שבה אתה מתנהג.
לא ידעו איך לטפל גם, לעזור לך להתמודד במצבים מסוימים.
כן, כי גם לא שיתפתי אותם ברוב הדברים שאני מרגיש.
הם ראו שבעצם אתה מצליח בבית ספר עם הציונים שלך, אז מבחינתם, כל בסדר.
בגדול, כן, אבל הם גם ידעו שאני בדאון, והם ניסו לשאול אותי שאלות, כאילו, אמא כביכול, כי אבא בקושי יצא, אני לא זוכר כאילו יותר מדי שיחות עם אבא, אבל אמא כן ניסתה לשאול, אבל אף פעם לא הייתי משתף. אף פעם לא הייתי אומר באמת מה עובר עליי.
למה בעצם לא שיתפת?
הרגשתי שאין מי שיעזור לי כבר. אמרתי, אין מי שכאילו, אף אחד לא יכול לעזור לי.
שאף אחד לא יבין אותך.
כן. אם אני לא מצליח כאילו לטפל בזה, ניסיתי לבד ולא הצלחתי, לא הבנתי איך אני זה. וברחתי מהבית, הייתי ממש, חיפשו אותי, הזמינו משטרה, עד שמצאו אותי, כי בסופו של דבר זה ישוב, אז אין סיכוי שלא ימצאו אותי. וחזרתי הביתה, ואחרי תקופה קצרה, כתבתי הודעה בקבוצה של הכיתה. הודעתי שאני רוצה לסיים את זה, ואני הולך להתאבד.
וזה בגיל 10 סך הכל.
היה, כן, גיל 10. כיתה ד', כן.
קודם כל, תודה שאתה חולק. זה חשוב באמת לילדים אחרים, או כל מי שעובר בעצם משהו שכזה. אז אחד, הנה, אתה רואה בסוף לא ממה שאתה, את מה שרצית לסוף, עובדה שצמחת מזה, והיום אתה מצליח ועושה את הדברים שאתה אוהב. אז קודם כל, תמיד צריך לראות את האור בקצה המנהרה. ובאמת, שפו על זה שאתה חולק את זה. תודה.
בקטנה. אז בעצם בגיל קטן, בגיל 10, הגשת כל כך בודד בעולם הזה, שאף אחד כבר לא יכול לעזור לך, אתה לא סומך על אף אחד גם. אז אתה כותב הודעה מצמררת בקבוצה של הכיתה. חושבי
חורים שרואים את ההודעה הזאת, זה לחץ.
אז איך בעצם, מה קרה בעצם? אתה שלחת לקבוצה של הכיתה, ומה קרה אחרי זה?
הייתי בחדר, ואז אני זוכר, כי החדר היה קומה שנייה, אני זוכר שפתחתי את החלון, והתיישבתי ממש על החלון, ואני מסתכל למטה, ואני אומר, טוב, כאילו, יאללה, עכשיו צריך רק לקפוץ ולסיים עם זה, כאילו, וזהו, וזה, השקט אולי יגיע. מסתכל למטה, ואני חושב לעצמי בראש, טוב, בשביל באמת להרוג את עצמי, זה כנראה לקפוץ על הראש, כי זה לא גובה מספיק גבוה. ואז אחרי שנייה, שמעת הדלת נפתחת, אני רואה את אמא שלי נכנסת עם אחי הגדול, ואמא שלי היה לה מבט, העיניים שלה נפתחו, והיא פתאום ראתה את הסיטואציה. ואח שלי בשקט בצד לא מדבר, לא יודע מה, לא קולט את הסיטואציה בכלל. ואמא שלי באותו רגע אומרת לי, תרד משם עכשיו. אומרת לי, זה לא יעזור לך, אתה רק תהפוך לנכה וזה לא ייתן לך כלום. וכמובן היא חדרה אליי, ולאט לאט הורידה אותי מהחלון. ואחר כך הבית ספר הפנה אותנו לפסיכיאטרית, שהפנתה אותי לפסיכולוגית שהייתה לי קבועה אחר כך. ולקחו אותי ליחיבה טיפולית כדי לנסות להעלות לי את הביטחון עצמי, כי הביטחון עצמי שלי היה על הרצפה. כמובן אצל הפסיכולוגית גם בקושי הייתי מדבר, לא הייתי יותר מדי עונה, או הייתי בוחר לשחק במקום לדבר, ושברגע שהייתה מבקשת ממני לעשות שיחה, אני לא באמת הייתי משתף את האמת שלי, והייתי סגור, לא הייתי משתף שום דבר לאף אחד. עד שבכיתה ה' החלטתי, אמרתי, טוב, זהו, אני שם לזה סוף, אני לא לוקח, לא נוגע בכדורים האלה יותר, לא עושה עם זה כלום. לא שיתפתי אף אחד גם בזה כמובן, ועד שראו שפתאום הציונים שלי התחילו לרדת, הכל התחיל כאילו להיות פתאום עגום. ואז ההורים שלי שאלו, אתה לוקח את הכדורים? אז אמרתי להם שלא. אז אמרו לי למה, אמרתי, אני לא רוצה, אני לא יכול לקחת אותם יותר, זה עושה לי רע, זה נוראי. ואז משום מה הם הסכימו איתי, אמרו, אין בעיה, בסדר, אבל זה אומר שאתה צריך להתמיד בלימודים, יהיה לך קשה עכשיו להתגבר על ההפרעות קשב ועל כל הזה. אמרתי להם, אין בעיה, אני מוכן לשאת בהשלכות, לא מעניין אותי. ואז אני זוכר שלאט לאט התחלתי להיות יותר שמח, התחיל לעלות לי פתאום החיוך, והתחלתי לאכול גם, ולאט לאט צברתי חברים. ובכיתה זין.
למה אתה חושב שהסביבה, גם בפרט ההורים הקרובים, לא הבינו שהכדור הוא לא עוזר לך? כלומר, אף אחד לא חשב להגיד, בוא נה, הכדור אמנם, כולם יודעים, או פעם, זה כדור שהוא ניתן כמויות. אני חושב שהיום, בכיתה של 40 תלמידים, אני חושב שמעל 50% בטח מקבלים את הכדור הזה. מדוע אף אחד לא שם לב לזה? זה מעניין אותי מאוד.
הם כן ניסו לשנות לי כדורים.
אוקיי, אז ניסו לעשות שינוי.
ניסו לעשות שינוי.
שום דבר לא עבד עליך.
אצלי ספציפית, זה לא עזר לי שום דבר.
זה מאוד אישי בעצם.
כן.
צריך פשוט לעבוד ולמסור את הפתרון הנכון לבן אדם הספציפי. זה לא בהכרח כדורים.
תהליך, זה תהליך. נכון.
זה יכול להיות ללמד אותך כלים. להתמודד בלי
תקופה. יש המון דרכים, ולא בהכרח הדרך הזאת מה שתעזור לכולם, כמו שזה לא עזר אצלי, ולהפך, זה רק עשה יותר גרוע, כי גם התופעות לוואי, זה דיכאון וחוסר מצבי רוח, חוסר אכילה, שכל הדברים שקרו לי, בין אם זה עם החברה, בין אם זה קצת בבית, אז זה הגביר את זה.
בעצם הציונים הטובים לא היו שווים את כל החסרונות של התופעות לוואי.
חד משמעית.
אז בעצם ההורים הסכימו איתך,
כן.
והפסקת לקחת.
כן, והפסקתי לקחת. ואני זוכר שעלינו לכיתה זין. קודם כל, פתאום היו לי חברים, פתאום קצת התחלתי קצת להיות קצת יותר, קצת עלה לי הביטחון. עד שבא אליי המורה לספורט, הוא אמר לי, תקשיב, אתה גבוה ואתה מהיר, אני רוצה שתבוא לי בחנס לי בקבוצה. ואז אמרתי, יאללה, אני רוצה, כי חלום שלי באמת, החלום שלי זה היה להיות שחקן כדורגל. זה היה חלום, כל הילדות שאלו אותי מה אני רוצה. אמרתי, אני רוצה להיות שחקן כדורגל. כאן גדורגל זה הדבר שהחלום הכי גדול שלי. ואמרתי, יאללה, הנה הזדמנות, אני אלך, אני אבחן. ואני זוכר שדיברתי על זה עם ההורים, אחרי שנבחנתי והתקבלתי אחרי איזה חודש, וההורים שלי, אמרתי להם שזה עולה, כאילו זה עולה אלפי שקלים, אמרתי להם שאני רוצה להירשם. הם אמרו לי, לא, כאילו, זה הרבה כסף, ואתה אף פעם לא התמדת, אתה אף פעם לא תתמיד, כאילו, בשביל מה אני אשלם כל כך הרבה כסף, ואחר כך תפסיק. התווכחתי איתם ממש, הייתי כאילו, רבתי איתם, אז אמרתי, אין מצב, אני לא הולך לזה. אני אעשה הכל, ואני לא אפסיק. עד סוף השנה, לא משנה מה, אני אמשיך. ואבא שלי אמר, אין בעיה, אבל אני לא לוקח אותך, לא מחזיר אותך, תעשה את זה לבד. אמרתי, אין בעיה, אני אעשה את זה לבד. והתחלתי ללכת לאימונים, והכל בתחבורה ציבורית, זה, הייתי מגיע שעתיים וחצי לפני אימון בגלל האוטובוס, אבל הייתי מנצל את זה להתאמן, והתחלתי לשחק בתור חלוץ בקבוצה. הקבוצה הייתה מקום עשירי, לאט לאט התחילו המשחקים, ואז התחלתי לשחק. והתחלתי לשים פתאום גם גולים, ושחקתי נגד קבוצה שלא קיבלו אותי בכיתה ו', צחקנו אותם 3-1, שמתי נגדם צמד. ופתאום אני מתחיל לעלות, ואז סיימנו מקום רביעי, התחלנו מקום עשירי, הגעתי אליהם אמצע עונה, סיימנו מקום רביעי. והמאמן הושב אותנו סוף עונה, והוא אמר שבאו אליו הרבה מאמנים, הוא אמר כמה שחקנים החלפת, כמה זה, כאילו איך התקדמת ככה? הוא אמר רק שחקן אחד, הוספתי לקבוצה. אז הוא הצבע עליי.
ואיך הגשת באותו רגע?
זה היה הרגשה מטורפת, שאמרתי כאילו, וואלה, הגעתי למקום שכולו טוב בשביל מה שהיה. אז כאילו הצלחתי כאילו גם להתגבר על זה, גם להיות...
בעצם הכדורגל זה הריטלין בשבילך.
כן, זה ממש, זה הכדורים שלי. זה היה...
מדהים.
מקום שאתה מרגיש ביטחון, שאתה מצליח.
כן, אזור הבטוח שלי. ושם התגלגלנו, עברנו עוד עונה, הקבוצה החזקה יותר ביקשה, רצו שאני אבוא להיבחן. גם לשם התקבלתי והתחלנו את העונה. אבל שם פתאום פחות שיחקתי, כי פתאום הייתי פחות נחוץ כביכול, כי היו שם שחקנים יותר טובים ממני. אמרתי, טוב, ויאללה, אני צריך להתאמן, צריך כאילו להתחזק, צריך להיות יותר טוב. גם הלכתי לחדר כושר, התחלתי לעלות במשקל, עליתי גם 15 קילו שהייתי צריך לעלות אותם חזרה. וגם את זה עשיתי, ובניתי את הגוף שאני תמיד רציתי, אז זה כמובן חשוב לכדורגל. ואז הלכתי למאמן, אמרתי לו, אני רוצה שתבנה לי אימונים, אני רוצה להתחיל להתאמן כאילו לבד. הוא נתן לי קצת קונוסים, קצת זה, הייתי מתאמן לבד כל פעם. הייתי מתאמן עוד 4 פעמים בחדר כושר, הייתי מוסיף כמה אימונים שאני יכול כדי להשתפר ולהיות טוב.
אז בעצם הילד עם בעיות קשב ריכוז, פתאום מוצא את עצמו
מפוקס,
עם משמעת, חדור מטרה. איך ההורים ראו אותך פתאום מצליח בספורט ככה?
אז אחרי ששמתי, היה זה משחק בשבת ש... שלא הייתה ברירה לאבא, הוא היה צריך לקחת אותי. ואמרתי לו, תקשיב, יש משחק בבוקר, אני צריך שתיקח אותי. הוא התבאס כזה, כאילו מה, לקום בשבת בבוקר? למה? והלכנו למשחק. ואני זוכר את זה, הוא צילם סרטון את ההתקפה שלי, ובדיוק צילם שהכנסתי גול. שומעים בסרטון, איך הוא צועק משמחה. ואני כולי אומר לעצמי, וואו, איך אבא שלי...
גאה בך פתאום.
אבא שלי גאה בי, כאילו... כן. אני זוכר, כאילו, זוכר שבקושי הייתי רואה אותו בילדות, ופתאום בכדורגל, הוא נכנס לזה חזק כמוני, והוא נכנס לזה כאילו אפילו יותר חזק.
מדי.
הוא היה עושה הכל בשבילי, פתאום היה מתחיל להחזיר אותי מאימונים, הוא היה עושה באמת, כל משחק הוא היה מגיע, כל משחק הוא לא יחסיר שום משחק, ואם הוא היה מחסיר כי לא הייתה לו ברירה, הוא היה מתבאס, הוא היה ממש מתבאס. גם אני הייתי מתבאס, אבל הוא היה מתבאס ממש.
אז זה גם בנה קשר מאוד טוב בינך לבין אבא שלך, שהוא היה חסר לך בילדות, שהיית יותר צעיר.
לומדים כאן, אני גם חושב שאנחנו דרך אגב לומדים הרבה מזה, כי בעצם כשיש לך ילד שהוא כביכול לא מסתדר, או רב עם חברים, עובר וכולם עוברים, יש גם עכשיו תקופה שהרבה ילדים עוברים חרם מתלמידים אחרים, בעצם כי אני חושב שלא מקשיבים לילד עצמו, שהוא צריך למצוא את הקלף החזק שיש לו, כלומר, משהו שתופס אותו. אז אתה יודע, אז באמת, הפתרון המהיר זה בוא ניתן לו כדור, זה, כי זה בעצם גם לנו נוח, כי אין לנו כוח לטפל בזה, כי יש לנו גם את הבעיות שלנו וכל מיני סוגיות שאנחנו צריכים לטפל, וגם כדי שהמורה לא תתקשר לנו כל יום, וכל מיני דברים שבסופו של דבר, אם אנחנו חושבים על זה, זה פוגע לילד, אלא אם זה מתאים לו, יכול להיות שזה מתאים לו. אבל אני חושב שצריך לשים דגש באמת, מה עושה טוב לילד. אם הילד אומר לך, הכדור לא עושה לי טוב, עדיף באמת שהוא יפריע בכיתה עם כל הכבוד, והוא ירגיש טוב, כי בסופו של דבר צריך לראות, האם זה מוזיקה, האם זה חיבה על סוסים, האם זה כדורגל.
לנסות הכל.
מדהים.
לתת לילד באמת, כמו שאמרת, שבהתחלה, כדורגל עכשיו, הוא לא יתמיד בזה. עוד פעם להתחיל משהו ולא לסיים, אבל בצד שני, כן צריך לתת לילדים לנסות.
מדהים.
עד שנופל עליך את הדבר הנכון, וזה מה שקרה לך, ותראה כמה משמעת היה לך. אתה ממש לקחת את עצמך ונכנסת לזה חזק, ולקחת אחריות.
כן, גם. זה משהו שגם מלמד אותך. אתה יכול לעבור דרך כל כך ארוכה, עם, שאתה רואה שאתה לא מתמיד בדברים, וזה גורם לך לחשוב שאתה לא טוב, כי זה מה שאנשים מראים לך, כאילו אתה לא מתמיד, אז אתה לא טוב. אתה לא מצליח, אז לא יאהבו אותך. אבל בסוף, אתה תמצא את מה שאתה אוהב, אז אתה... אתה תעשה אותו בכל הכוח, ובאמת ששום דבר לא יעצור אותך. כי ברגע שאתה תעשה מה שאתה אוהב, לא עניין אותך באמת מה אחרים חושבים, אתה עושה מה שאתה אוהב, זה משהו ש... משהו שלא כולם מבינים אותו עד שהם עושים את זה. אני גם לא הבנתי את זה עד שהתחלתי לעשות את מה שאני אוהב. וזה...
אתה מוצא את המקום שלך, וגם את האנשים שלך.
האנשים שצריכים להיות סביבי.
כן, הסביבה שתומכת.
הסביבה המתאימה.
ומה היה, תספר אחר כך מה קרה.
ואז עלינו עליתי לכיתה ת' גיל 15, ששם בכלל הייתה הפריצה הכי, הכי טובה. הפכתי להיות הקפטן גם, שפתאום אני צריך להיות זה שאחראי על הקבוצה, זה שמרים את כולם כשקשה. ואז שם המאמן בא אליי, הוא אמר לי, תקשיב, אני סומך עליך, רוצה לעשות שינוי. ומשהו בי לא יודע איך זרמתי איתו, אמרתי, טוב, אני זורם איתך. הוא אמר לי, אני רוצה שתהפוך להיות בלם. ואז אמרתי, בוא נה, בלם זה קיצוני, מחלוץ לבלם. אמרתי, לא סבבה, אני איתך. אני איתך בסיפור. ומאז אותו אימון התחלתי לשחק בלם. והתחלנו לשחק נגד קבוצות, הייתי יוצר מלא התקפות של היריבות, ופתאום הורים בקבוצות אחרות היו מדברים עליי, תמיד אמרו לי שמתחילים לדבר עליי, תמיד אמרו שזה... ואז התחלתי גם לתאמן אימונים אישיים, מאמן ממכבי פתח תקווה. אני לא אשכח את היום הזה, היה לנו משחק נגדם, אצלם בבית. ואחרי המשחק הזה, זה יום יומיים אחרי, אני מקבל טלפון מאבא שלי, הוא אומר לי... אמר לי, תקשיב נדב, הם רוצים שתבוא להיבחן אצלם. אני באותו רגע ירדו לי ממש דמעות של אושר. אמרתי, וואו, כאילו, העבודה הקשה הזאת בסוף משתלמת.
אתה רואה את החלום שלך בהישג.
החלום שלי מתחיל להתקרב, אתה אומר, כאילו, אני מתקדם, זה מראה התקדמות. והגעתי למבחנים, ומשום מה, אני רואה את כל המועדון, את כל הגודל הזה, פתאום זה, יש מלא מגרשים, מלא מאמנים, מלא זה. היה בי כל כך הרבה ביטחון שאמרתי, קטן עליי, כאילו, הם יאהבו אותי. והגעתי לשם, ואימון ראשון, סוף אימון הם אומרים לי, תקשיב, אנחנו רוצים שתבוא לפה שבוע שלם עכשיו. אמרתי, אין בעיה, אני אגיע. וכמובן, הקבוצה שלי לא אהבה את זה, המאמן פחות התחבר לעניין. הגעתי, עשיתי את השבוע הזה, והם עפו עליי גם, אמרו לי, אנחנו רוצים שתבוא, שתתחיל לבוא בקיץ. אמרתי, סבבה, אני אסיים את העונה, ואני אבוא. ואחרי שסיימנו את העונה, לא יודע ממה, משום מה החלטנו ללכת לביתר. גם לשם, אחרי המבחנים, התקבלתי, ורצינו לעבור.
אז פתאום אתה רצוי בכל מקום.
פתאום כן, רוצים אותי קבוצות, וקבוצות גדולות, לא סתם קבוצות. ואז הם קיבלו אותי, ורצינו לעבור, והקבוצה שלי לא הסכימה, לא אישרו את זה. ואז פתאום רצו שישלמו עליי כסף. אז אני אומר, בוא נה, כאילו, אני בן 15, מה רוצים עליי עכשיו גם כסף? מה, אני שווה כסף פתאום? כאילו, איך הגעתי לסיטואציה הזאת של הילד הזה? פתאום אני שווה גם כסף, וזה מדהים, המעבר הזה. ולא ישרו. ואז כל הבעיות של הרגשות שעדיין לא למדתי באמת להתמודד איתם, שזה האכזבות האלה, התחילו גם הבעיות עצבים.
כי בעצם שמו רגל.
שמו לי רגל.
להתקדמות שלך.
כן, לא נתנו לי להתקדם קדימה. אז זה התחיל הביקס של אלימות במגרשים, והעצבים על עצמי, העצבים על, כאילו, על כל העולם, ובסוף לא עברתי קבוצה, והמשכתי שם, ואז המשיכה העונה הבאה, נשארתי עדיין קפטן, התחלף מאמן כמובן, והמשכנו, ואז עלינו, ואז רצו להעלות אותי כבר לנוער, רצו להקפיץ אותי לגדולים, התחל לשחק עם הגדולים, גם שחקן הרכב. גם שם, פתאום כל החברים, כל האלה בבית, הם פתאום ראו שאני מצליח, אמרו, וואו, כל הכבוד, כאילו, לא ידענו שאתה ככה תצליח, פתאום כולם ממש זה. ובגיל 17 נפצעתי באימון. פציעה שהייתה נראית לי קלה, אני אעבור אותה. בדקו אותי, אמרו שאין לך כלום. אפשרתי לשחק עם הכאבים, אמרתי, זה לא יעצור אותי. כי בראש שלי, עד שאני לא גוסס, אני משחק, אני מתאמן, ולא מצאו. ואז שנה שלמה אני משחק עם הכאבים האלה. עד ששלחו אותי לעשות צילום MRI, גילו שאני שנה משחק עם שבר בעצם, בעצם פנימית, עם בצקת.
שנה שלמה.
בצקת, כן, בצקת, ושנחתכה לי חתיכה מהסחוס. אומנם קטנה, אבל פתאום מגלה, אני משחק כאילו עם הדבר הזה שנה שלמה. העלו אותי על קביים, חודשיים וחצי, ובחודשיים וחצי האלה לא היה לי שום אימון כדורגל, זה היה, אני זוכר שבכיתי של החיים, אמרתי, מה עכשיו, אני בלי כדורגל, מה אני עושה?
אתה רואה את החלום מתרחק פתאום.
פתאום, כן, זה נעצר, זה עומד במקום. אבל אמרתי, טוב, את זה לקחו לי, אז אני יכול לעשות משהו אחר. המשכתי ללכת לחדר כושר, עם הקביים, עם הזה, ואתה רואה פתאום תגובה של אנשים, היה זה מישהו בחדר כושר, שאמר לי משפט, אני לא אשכח בחיים. אמר לי את ההשראה שלי. ואז אמרתי, וואי, אני כאילו אשכרה מביא לאנשים עכשיו השראה. אמרתי, אני הולך עם קביים, כי אני לא מוותר. זה לא מה שיעצור אותי. וסיימתי זה אחרי איזה כמעט חמישה חודשים, חצי שנה של השתקמות. חוזר לשחק, ואז הכאבים חוזרים. ורואים שזה לא עובר, והבצקת לא עוברת, והיא רק מחמירה. ובערך חצי שנה לפני הגיוס שלי, הבנתי שכבר זהו. שהחלום הזה שכל כך רציתי ובניתי, שוויתרתי על לצאת עם חברים, על הבילויים, על הכל. שישי בערב הייתי הולך מתאמן לפני משחק, הייתי רק באימונים. ופתאום זה בשנייה נעלם.
בעצם הפציעה הפך להיות משהו כרוני שלא יכולת לצאת ממנו.
לא יכולתי לצאת ממנו.
אז החלום של להיות כדורגלן התפוצץ לך בפנים.
התפוצץ לי פשוט מול הפנים. ואתה אומר, ואני אומר כאילו, אני אומר כאילו מה אני עושה עכשיו?
כי זה המקום שנתן לך כל כך הרבה.
זה המקום שבנה לי, בנה אותי ואת מי שאני היום.
אז הזהות שלך פתאום...
פתאום הזדעזע. זה כאילו לא נשאר אותו דבר. ואני אומר, נדב, הכדורגלן, המתאמן, שכולם קראו לו הכדורגלן, זה שכאילו עומד להצליח, זה שזה... פתאום התרסק לי מול הפנים, ואני זוכר שאני לא הפסקתי להתפרק מזה, ואמרתי, מה אני עושה עם עצמי עכשיו? ואז גם הגיע הגיוס שלי, ורצו לשלוח אותי לטירונות של ילדים שקשה להסתגלות, בגלל העבר שלי, בגלל הילדות. והתעצבנתי, אמרתי, כאילו, גם זה עכשיו, גם מחזירים אותי לעבר, אבל סיימתי עם זה, כאילו, למה אני צריך לחזור?
אתה חוזר לגיל 10, שאתה ילד המופרע שלא לא מסתדר עם אף אחד ועושה בעיות.
כן, והגיע גם סוף יוד ב', אני זוכר שקיבלתי את הפרס, היה פרסים, קיבלתי פרס של הילד הכי חברותי, בשכבה, שפתאום אני אומר, אשכרה, כאילו, זה פרס שהייתי צריך לקבל. כי הייתי זה שהחסר חברים, פתאום הייתי הולך בשכבה, תמיד הייתי מחייך, כאילו חיבוקים, כולם שלום, זה היה שינוי קיצוני.
אז אתה הגשת כבר במקום אחר, שאתה בן אדם אחר, אבל פתאום בצבא רצו להכניס אותך חזרה לקטגוריה של בעייתי.
כן, ואני זוכר שעשינו הכל בשביל לצאת מזה, הפעלנו כל קשר שאנחנו מכירים. דיברתי עם פסיכיאטר שיוצא מכתב שאני בסדר גמור, שאני לא צריך לעשות את זה. ואז הוא אמר לי, הייתי בדרך לרעיון, ואז הוא התקשרתי אליו, כאילו, מה להגיד? הוא אמר לי, תקשיב, תוריד רגע מהאגו שלך, תעשה את התורנות ותחזור לתפקיד. כאילו, מה אכפת לך? ומשהו שם גרם לי לחשוב. אמרתי, אמרתי, טוב, יכול להיות שהוא צודק. כנראה אני צריך להיות שם. ואמרתי, הם קשה להם. אני כבר עברתי את זה, אני כבר יודע את המקום. אמרתי, אני אלך לעזור, אני העוזר שלהם. והתחלנו את הטירונות, קיבלנו את הצוות, כבר התחלנו להתחבר. אחרי כמה זמן, המפקדת מחלקה קראה לי לבוא אליה לחדר. והיא ביקשה ממני להיות העין שלה, העוזר שלה. והתפקיד בגדול היה להעביר שיעור מוטיבציה במהלך הטירונות. ולהתחבר לכולם ולראות כל מי שלמטה להרים אותו. ואמרתי, התפקיד הזה בול בשבילי, כאילו, אני אעשה אותו הכי טוב שאני יכול. וממש התחברתי לכל המחלקה, וכולם ממש אהבו אותי והתפרקו לי, וכל פעם שהייתי רואה מישהו עצוב, הייתי הולך עליו בודק מה קורה איתו. כי גם אני יודע בסוף מי זה הילד הזה בצד. וכשאני רואה את הילד הזה בצד, אני מתחבר אליו אוטומטית. כי אני יודע את התחושה.
מבין מה הוא עובר.
מבין את זה. ואז גם העברתי שיעור מוטיבציה. פעם ראשונה, מול 50 ומשהו איש, כולם התלהבו, אמרו, וואו, נדב היה מדהים, היה כיף, כאילו, זה היה מטורף. גם המפקדים אמרו. היה זה יום אחד שחזרתי מגימלים, וכולם חיכו בכיתה. וברגע הזה הבנתי מה אני רוצה לעשות. כי איך שנכנסתי לכיתה, פתאום אני רואה את כולם, כל המחלקה מוחאת לי כפיים. כאילו, אומרים, ביטון חזר. ואז אני אומר, וואו, כאילו, איזה כיף, זה מה שאני רוצה לעשות, זה מדהים.
זה בעצם הכדורגן החדש, העניין הזה של לעבור, לעשות, לתת מוטיבציה לאחרים.
כן.
פתאום זה היית פוטנציאל לצלך להיות בן אדם שיכול לטפל ולעזור לאחרים, בגלל החוויות שעברת בחיים שלך, ואתה מבין מה עובר להם, ואתה יכול בעצם לעזור להם ולתמוך בהם.
כן, והרבה באו אלה אמרו לי, תקשיב נדב, כאילו תודה רבה, אין עליך, ואז העברתי להם גם ערב תד, ונתתי, והיו ילדים שאמרו, אני לא עולה, אין מצב בחיים, ולא ויתרתי להם, מצאתי להם דרך אחרת לדבר. והם אמרו לי, תקשיב, כאילו באמת בזכותך לא הייתי עושה את זה. וזה כיף מאוד שאתה פתאום מקבל את זה. אז אני אומר ש... איך שאני רואה, כאילו פתאום איך אני משפיע על אחרים ואני מצליח לעזור להם, זה ממלא לי את הלב. זה היה דבר שאמרתי, טוב, אני הולך להיות מטפל.
אני רק רוצה לעצור אותך משהו אחד שאמרת מקודם, שאני רוצה מאוד להתייחס אליו. אמרת שפתאום באיזשהו מקום ניציתם להילחם, לא להגיע לאותו מקום בצבא, ובאיזשהו שלב אמרת, רגע, בוא אני אחבק את זה. הרי מה הרעיון פה של בכלל כל הפודקאסט הזה, מה זה לצמוח מחדש? זה בכלל אני טוען שאתה עובר איזשהו משבר, או עובר איזשהו כאב, אז הנשמה מאותתת לך בעצם לעשות איזשהו שינוי. זה כמו שאתה, נגיד, מקבל מכה ברגל, או שיש לך כאב ברגל או ביד, זה לא משנה. אז הכאב הוא טוב או הוא לא טוב? מן הסתם הוא טוב, כי הוא בא לאותת לך, תקשיב, יש שם איזושהי בעיה. אתה צריך לעשות, ללכת לרופא לטפל. כן. אז אתה, ובדרך כלל צריך חבק את הכאב. עכשיו, באותו רגע מה שעשית, אתה חיבקת את הכאב, אמרת, רגע, הוא בא בשבילי. הוא בא בעצם להגיד לי, תשים לב למשהו. ושמת לב, שמת לב שאמרת, רגע, אני פה אולי צריך להפוך להיות בצד השני. בגלל שחוויתי והצלחתי לצמוח, אני עכשיו נמצא במקום שאני יכול לעזור לאלה שאולי אין להם את מי שיעזור להם. זה מדהים. ובעצם באותו רגע מצאת את הייעוד שלך. אז זה בעצם הצמיחה שלך מחדש מדבר שהוא כביכול היה יכול להיות הרסני.
כן.
אז זה מדהים שאנחנו הולכים חזרה לרגע הזה שרצית לזרוק את עצמך מחלון, שזה היה מיותר, כי בעצם באמת לא היית מגיע לפני שאתה מגיע היום. זה מדהים.
נכון.
אז רגע, ומה עשית אחרי שהבנת שאתה... יש לך כוח לטפל, ואתה יכול באמת להעביר את המסר הזה להרבה מאוד צעירים. אז מה עשית, איך אתה, מה למדת, או מה אתה עושה בשביל לקחת את זה לשלב הבא?
התחלתי לחפש, אמרתי, קודם כל היה לי, יש לי את המודל החיקוי שלי, שזה טוני רובינס, שאני חוקר עליו כבר תקופה. ואמרתי, טוב, אני כנראה צריך ללכת ללמוד
קורצ'ינג. הלכת לטופ.
כן, ישר לטופ.
רק ככה.
ישר לזה. כי אני רוצה קודם כל שאני אוכל לבנות ידע, שאני אוכל לעזור לי. כולם, כאילו באמת לכולם בכל דרך אפשרית, למצוא לכל אחד את מה שהוא יכול. ורציתי ללכת ללמוד קואוצ'ינג, ואז אומרים לי, זה מגיל 26, אתה לא יכול. יש ועדת חריגים. הגעתי עם זה למנכ״ל, וזה, בסוף אמרו לי שאני לא יכול להתקבל. אז אמרתי, טוב, מה אני עושה עכשיו? והנציגה שם המליצה לי על ה-NLP, והסבירה לי מה זה אומר. אמרתי, וואו, זה בדיוק מה שאני רוצה, מה שאני אוהב. ואז אמרתי, יאללה, אני נרשם על זה. כאילו, עכשיו, כאילו, תרשמי אותי, אני בפנים. ואז התחלתי ממש ללמוד, והתאהבתי בזה, כי זה דברים שהבנתי, אבל למדתי אותם בדברים יותר קטנים, ואמרתי, זה המקום שלי, זה איפה שלי צריך להיות. ואתה לומד מזה הרבה. גם למדתי שקודם כל, אין דבר כזה בזבוז זמן. כי עם כל הכדורגל הזה, עם כל הזמן הזה שכביכול ויתרתי על הבילויים, זה מה שפיתח לי את הראש בגיל כל כך צעיר, והבנתי קודם כל מה זה להקריב בשביל משהו שאתה רוצה להצליח, מה זה לעשות משהו שאתה אוהב, ולהתגבר על דברים שלא היה לי, ואני יודע שאין היום להרבה אנשים, שזה בעיקר ביטחון עצמי, שלמדתי להתגבר מול הפחדים שלי, זה פשוט למות להם מול העיניים, ולא לתת להם לשלוט בך. אתה שולט בראש שלך בסופו של דבר.
מדהים, אז אתה חושב שבעצם... העתיד שלך הוא יהיה בצד הטיפולי?
חד משמעית, כן.
חד משמעית, מדהים.
אז מה שמדהים בסיפור הזה גם, שהרבה אנשים צריכים להבין, שלפעמים אנחנו עולים על מסלול מסוים, ואנחנו חושבים שזה המסלול שלי ורק זה. הרי חלמת להיות כדורגלן, כן. ראית במסלול, וראית עצמך רק בזה. ואז החלום מתפוצץ לך. ובסוף, במקום השחור הזה, שחשבת שהחלום נעלם, בעצם הוביל אותך לייעוד החיים שלך, וזה מתנה. ולהבין שבעצם אנחנו יכולים להיות הרבה דברים בחיים. אנחנו לא צריכים להיות רק דבר אחד. אנחנו בעצם כותבים את התסריט בחיים שלנו.
את הספר.
בדיוק.
אנחנו מפיקים,
ויש לנו הרבה פרקים. ולא צריך להתבייס, אם פרק אחד מסתיים, צריך לראות את האפשרות להתחיל משהו אחר. בדיוק.
פרק הזה של הכדורגל הסתיים, כביכול. אבל הפרק הזה בסופו של דבר הוא נשאר, וזה...
וזה נתן לך הרבה.
וזה נתן לי הרבה, הרבה כלים. מה שלא קיבלתי ולא ידעו לתת לי, כי הצלחתי ללמוד עם זה, אבל כן גם היה את ההכוונה קצת, שכאילו, שזה השיחות פתאום, ההורים, הקשר שלי ושל אבא שלי, זה פתאום הקשר בין הטובים שלא חשבתי שאני אגיע אליו.
מדהים.
וזה לימד אותי כל כך הרבה על החיים, שיש אכזבות בכל מקום, לא משנה מה תעשה. אתה פשוט צריך לדעת איך להתמודד עם האכזבות האלה, ואיך לקחת אותם בתור...
איך לצמוח מהם.
בתור משוב לצמיחה, ולא להתבאס עליהם, ולנטות לחשוב על השלילי, כי אנחנו נוטים לחשוב שלילי ברוב הזמן. אבל זה להפוך את הדברים האלה לחיוביים, ואיך הם עוזרים לי בחיים. ולמדתי שם כל כך הרבה, ושם גם קיבלתי את הניסיון, איך לעשות ממש שיחות, שזה להיות הקפטן, אתה כאילו דקה 90 מובילים עליך, ואתה צריך להרים את כל הקבוצה, כשאתה סחוט. זה שלא משנה מה, זה לא לוותר, כאילו, אין דבר
שאתה... כל שלב שאתה עובר הוא בעצם עוזר לך לשלב הבא. כלומר, אין דבר, גם אם הוא תקופה לא טובה, היא בעצם עוזרת לך להתמודד בדברים שאתה עושה בעתיד. כלומר, בדרך כלל אומרים, זה ללומדים מכישלונות, אבל עדיף לו לעשות כישלונות בפעם השנייה. אז קודם כל, ממש היה לנו נחמד לדבר איתך, יש לך עוד משהו שאתה רוצה להוסיף?
בגדול, זהו.
מדהים. כן. מדהים, אנחנו למדנו הרבה, אני למדתי הרבה. אני חושב שהמסר הכי חשוב פה זה באמת, אני הייתי שמח מאוד שהרבה חבר'ה צעירים ישמעו את זה. באמת בתקופה כזאת אישי גם אתגרית, בגלל כל מה שעוברים, אז גם המצב רוח הלאומי הוא פוגע גם בילדים שהם היום הרבה גם בבית, והם עוברים כל מיני דברים שמשפיעים גם על ההורים, וזה מחלחל להם למטה, והרבה באמת היום נמצאים, אתה יודע, גם ההורים עצמם עוברים תקופה עכשיו מאוד אתגרית, אז לפעמים גם פספסים ולא רואים מה קורה עם הילדים. אז לשים לב לכל דבר שהילד עובר, אחד, שתיים, לשמוע לרצונות שלו. ילד, הוא בא, הוא אישיות בפני עצמה. וכשהילד רוצה משהו, צריך להקשיב לו. וכן, גם אם זה מעצבן לפעמים, וכן, גם אם זה סיזיפי לפעמים, וכן, גם אם צריך לרוץ איתו מחוג לזה, חוג לאחר, כל פעם, אפילו שהוא מרים ידיים, בסוף הוא ימצא את המסלול שלו. וברגע שבן אדם עולה למסלול שלו, אז הוא נמצא בייעוד הנכון, וגם הכל מסביב מסתדר לו. גם האנשים הנכונים מסביבו, גם הצו רוח שלו הוא הרבה יותר טוב, גם הביטחון שלו יותר טוב, והוא גם מן הסתם גם הפך להיות בן או בת יותר טובים להורים ולסביבה. אז שיהיה לך הרבה בהצלחה. וואו. אני השתכנעתי, אני אבוא אליך לטיפול.
אין עליכם.
תודה שבאת.
תודה לכם.